בין הדברים שמצינו שצריך לימים אלה של הסובבים, וצריך לדעת שהעיקר הסובבים, כפי סובבים זה ראשי תיבות, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, אבל הם עיקרם סובבים תת. סובבים עם שניים שהם תאומה תצווה. בעיקרם דווקא בשנת העיבור יותר. אחר כך עשו שהאדם גם אולי ירוויח קצת, אז נתנו לנו שנס גם בשאר השנים, אבל עיקרו בשנת העיבור. בפרט הלילה הזאת, תדעו, זה ליל כפתת לחודש בשנת העיבור. יש היו נוהגים היום, אבל היום זה היה קצת קשה היום, כיוון שיש אתמול מוצאי שבת. תענית לז שעות, כך כותב הרב אמת ליעקב שאנטיאל ניניו, כותב שבשנת העיבור, כאשר יחול המולד לא פחות מ-37 שעות שני ראש חודש, זאת אומרת, אז כמו הרי מחר, יום שני, בבוקר ב-8 ומשהו, זה המולד. ואחר כך, שלישי, רביעי, זה ראש חודש. והשנה שנת העיבור. הוא כותב סגולה בשם הרשס, אבל לנו אין לנו מקור אחר. רבי יוסף חיים שמח ידוע על זה, בשוט רב פעלים, מאוד. התענה האדם 37 שעות, ובתנאי שהמולד יהיה תוך 9 שעות לראש חודש. אז ב-8 יש לך, זה ראש חודש, זה כבר ב-5, 5:30 כבר ראש חודש. אז זה יוצא, החודש הזה יוצא, יצא מדויק. אבל אני מספר לכם את זה מאוחר, בגלל שיש בעיה עם מוצאי שבת. כי צריך לצום 37 שעות, זה לילה, יום ולילה. הלילה השנייה יותר קשה, זה כמו מוצאי כיפור, וצם עד רגע שחל המולד. אז הלילה הראשונה, למשל שמול בלילה, יש בעיה, מה עם סעודה רביעית? הבדלה בסעודה רביעית, לא יודע, יכול לשמוע מישהו אחר. אבל סעודה רביעית תבטל לכתחילה בשביל זה, הגאון מבינה כתב ש3 ימים צום לא יספיק לכפר שביטל סעודה רביעית. פעם אחת בא לביתו, כך הביא רבי חיים מוולוז'ין. אתם מה תקנו כל סיפור שמספרים לכם? אם לא יש על זה חותמת של איזה מישהו, תעודה, אל תקנו. יש הרבה סיפורים שהם מספרים אותם. אבל זה כתוב מעשה רב של רבי חיים מוולוז'ין. שיום אחד באנו הביתה במוצאי שבת, הוא כותב, לביתו של הגאון, והוא בא לעשות הבדלה. אמר, תקראו לרבנית, שתבוא תעשי איתנו הבדלה. אמרו לו, הלכה לישון. מה הלכה לישון? אמרו לו, שהיא קיבלה עליה תענית הפסקה. שבוע שלם. מסעודה שלישית קיבלה תענית עד לשבת הבא. אמר להם, לכו תעירו אותה. ותאמרו לה שהתענית של ראשון, שני, שלישי, הלוואי יספיק לכפר לה על ביטול סעודה רביעית. כך לשונו. אנשים חושבים העולם ככה, זה לא ככה. כל אחד בא ממציא לך היום דבר, אומר תעני דיבור 56, הוא אומר 65,000 תעניות, אחד אומר כך, אחד אומר פדיון, זה פד תעניות, יופי, כל היום נלך לפדיונות, והוא נעשה פדיונות, ניקח בחור, כל יום נפדה אותו. אז שם זה כך כתב רבי עליו השלום ביעקב שאלתיאל ניניו שבשנת העיבור והשנה לא יוצא רק הערב ראש חודש הזה, זה הלילה. אז היה צריך לצום מאתמול בלילה, כאילו להתחיל כמו כיפור בעוד יום, ולצום את כל הלילה והיום, והלילה הזאת להישאר ער כל הלילה וללמוד, זה הכי קשה, ופלא שחרית אחר כך, ואחרי זה יגיע שעת המולד, יפסיק תעניתו ויחשב לו כ-400 תעניות. כך מובא בספר אמת ליעקב, לרבנו יעקב שאתן ניניו, גדולי המקובלים של ירושלים, סוף ימה ביה בטבריה, חתנו של הסיניור הרב קונפורטי. רק בשנת העיבור, וזה הביא אותו רבנו יוסף חיים. וכן צריך לדעת, אז לפחות אנחנו לא צמים, אבל להתפלל, לשמור הרבה דברים טובים שצריך לעשות. בין הדברים רצינו לדבר על נושא של ייחוד, זה נושא מאוד רופף בזמן האחרון, זה שייך לסובבים. ייחוד, פירוש ייחוד, אסור לגבר לשהות עם אישה שאינה אשתו, חוץ מאמו וביתו, ואשתו אפילו היא נידה, ויש אומרים גם אחותו. אבל לשהות באיזה מקום שאין שם אנשים, אסור. זה הייחוד, הוא מעיקרו, מעיקר ההלכה זה עם אשת איש. אישה נשואה, אסור להיות איתה לבד. מה זה לבד? לבד זה בבית שלא יכולים להגיע לשם אנשים עוברים בשבים. או לבד בשדה פתוח, מקום ששם אין אנשים, שומם, זה יקרה לבד. או בספינה בים, או במונית, בלילה, כשאין עוברים בשבים. מה זה אין עוברים בשבים? אין מכוניות נוסעות שם תוך דקה וחצי. שעות, כמו שאומרים, שעות מתות, שאין אנשים. אז זה בעיה. לא קשור אם היא יושבת ליד הנהג או יושבת אחורה. אז היום אנחנו מקלים קצת במוניות, כיוון שמצוי הרבה עוברים וסובים, מכוניות שבאות ממול ובאות מאחור, באותה כיוון, אז יש צד להקל, עליו הכי לא. עכשיו יש בעיה, איזה קרובים אסורים? אמרנו שכל אחרי זה היה בית דין של דוד, דוד המלך גזר גם על הפנויה, אחרי אמנון ותמר מה שהיה, גזר על גם על אישה פנויה, אסור להיות איתה בלבד. וכן אחרי זה גזרו גם על גויה, ובגויה יותר חמור, אפילו בעלה איתה, כי הם חשודים. הגויים אין בהם, אין אמונה בגוי, אפילו 50, לא איזה 50, 190 נהיה כבר אינפלציה. 190 שנה בקבר. אז בקיצור, כל זה צריך זהירות. אני אין לפרק את ההלכה, לומר לכם את זה מתוך הספר, יש סימן שלם, י"ז באבן העזר, שמדבר שם. בכל אופן, אדם ייזהר ויחמיר על עצמו. מה קורה במעליות? שאנחנו הולכים לבניין רב קומות, ויש מעליות. פה בארץ כמעט אין את הבעיה הזאת. א', המעלית עוצרת מדי פעם באיזה קומה, ויש יוצאים ונכנסים, אז אין את הבעיה של ייחוד. אבל באמת בגורדי שחקים, כמו בחוץ לארץ וכדומה, ובשעות שאין אנשים, שיכול להיות שהוא יישאר במעלית איתה דקה וחצי, זה אסור. הזמן הוא דקה וחצי. מאיפה יצא לנו דקה וחצי? הגמרא אומרת, כדי צליית ביצה וגמיעתה. כמה זמן לוקח להרתיח ביצה על גחלים ולשתות אותה? זה הזמן האסור שגזרו חכמים. אבל פחות מזה, אין בעיה. לכן, זה שאתה לפעמים נוסע במעלית, ופתאום אתה רואה את עצמך תקוע לבד עם איזה אישה או זה. יש כאלה מיד בורח. מה קרה? לא צריך לעשות מה שלא... אשר אסרת איתרתי, אשר איתרת אסרתי. מותר. בפרט במעליות של היום, אמרנו לכם, גם במגדלים גבוהים כמו בתל אביב וכדומה, לא, יש נכנסים ויש יוצאים, יש משרדים, יש פעילות, גם ביום, גם בלילה, אז אין חשש. גם היום הכבישים של היום, כמו שאמרתי לכם, אפילו כבישים צדדיים, יש גם תאורה בכביש, מחוץ לזה גם אם אין תאורה, יש רכבים שנוסעים, והיום ברוך השם, יש אנשים שאצלם שתיים אחר חצות, זה שתיים בצהריים. אז יש מלא הנושאים, למשל תבוא פה בגאולה סנהדריה, 12 בלילה יש יותר מכוניות מאשר ביום עצמו. נהיה עולם משוגע נהיה. מתי הם קמים, מתי מתפללים, אם מתפללים, אני לא יודע. אז לכן יש צד של זה. עכשיו מה קורה? שתי נשים, מותר. ולמשל, שני אנשים ואישה, לא. אבל אם הם מראי שמיים, זאת אומרת, תמיד חכם אחד איתם. עכשיו יש תמיד חכם. ואיתו הנהג או מישהו, ואיתם יש אישה, אפילו אשתו של אחד מהם, או אישה אפילו זרה, יש מקום להקל. מי שמקל, יש לו על מה לסמוך. הפוך, רגע, רגע, לא באמצע, סליחה. סליחה, תן לי לסיים. אחרי זה, סליחה, קצת סדר. אחר כך, וכן אם יש הפוך, מצב הפוך, ששתי נשים ואיש גם כן אסור. אבל, מתי שתי נשים ואיש יהיה מותר? אם השתי נשים האלה, הם יכול להיות שיהיו עוינות זו את זו, כמו כלה וחמותה. או שתי גיסות. למה אם היא תעשה משהו, מחר מחרותיים היא תריב איתה על המשקפיים, ותגיד כן, עד כך וכך 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 וכך. אז ממנה היא נזהרת הרבה יותר. רק מה אמרה. או למשל עכשיו יש דבר מצוי, האישה הולכת לרופא, מה היא תעשה? רופא שיניים, רופא נשים, כל מיני רופאים יש. ומה היא תעשה? אתה תגיד לה לא, תלכי רק לרופא. הרופא לא מומחית, והרופא יכולה להזיק. ואין דבר כזה, או צריך לנסוע עד קצה המדינה כדי למצוא רופאה מוסמכת. מותר אצל רופא, אם יש אחות שמה נמצאת, משאיר את הדלת פתוחה, מותר. או תיקח את הילדה מגיל 7 ומעלה שמבינה דברים אסורים. היום אפילו מגיל 6 הן מבינות. אז תיקח איתה איזה ילדה או קרובה שלה, זה יועיל נפקמינה שצריך להיזהר בזה. זה נפקמינה כעת ימי השובבים. אז צריך לתקן. כן, מה רצית שמי? מה אתה? עכשיו סיפור חיים הוא מספר לך. כן, כן. נו. לא נכון. אתה לא מכיר מעליות, אני אקרא אותך כעת, בוא תבוא איתי מחר, אם אין לי זמן מחר אני אקרא אותך, אם לא אז ביום אחר. אני אקרא אותך מעליות, יש עוצרות איפה שאתה רוצה, מעצרו לך רס מן ענדה, גם אם תלחץ על הכפתור, יבוא מישהו יעצור לך אותו, כולל מעלית שבת. כולל מעלית שבת, אל תאמין לא במעלית שבת, לא בשום זה, תפסיק, אתה מדבר לא במציאות. תתעדכן, לפני שאתה בא לפה, אני אגיד לך מה הנושא, תתעדכן מבחינה טכנולוגית, ואני איתך. הרופא נועל את הדלת, זה בעיה. אז לכן צריך לקחת איתה מישהי, או שתבקש מראש מהרופא, תאמר לו, ואני אישה נשואה, ואני זה, אפילו לא נשואה יש בעיה, אבל נשואה יותר חמור. תגיד לו, אני מבקשת שהאחות תהיה פה. אפשר לזה, כי מספרים, היום בפרט שמדברים, אם יש זה, היום יש מודעות קצת יותר, אז עד רבה, הרי תחפש עליו, הוא תצטרך לשלם לה, דמי שתיקה, כמו הוא שילם דמי שתיקה. בכל אופן, זה הסדר, טוב. אז אני פשוט, הלכות יחוד, אני לא מרחיב אותם, אני רק נתתי כמה אינדיקציות, שאנחנו נדע שיש דבר כזה וזה אסור, וזה יש דאורייתא, יש יותר חמור, יש דרבנן, יש כל מיני עניינים שהם מזה. עכשיו, יש שמירת נפש, שמירת נפש בימים האלה צריך יותר. אני יודע שרוב ההלכות האלה, אתם למדנו אותם, וברובם אתם בקיאים, אבל בכל זאת צריך לחזור ולהכין ולדעת. למה? יש לנו גמרא מסכת שבת, המשנה שאנחנו אומרים אותה כל כניסת שבת במה מדליקין. על שלוש עבירות נשים מתות בשעת ניתן, על שאינן זהירות בנידה ומחלה בדלקת הנר. גמרא שואלת שמרחם, טוב, אישה היא בשעת סכנה בשעת הלידה, אז בא מקטרג ומקטרג עליה, ויכול להיות שאם יש איזה אבון קטן, מי יודע מה יהיה. אבל גבר, הגמרא שואלת, וגברי, היכב מבדקה, הגבר מתי דנים אותו ומתחיל איתו סיפור? אמר וסקיש בשעה שעומדים על הגשר. הוא נוסע על איזה גשר, ואל תגיד, המדינה עכשיו שמה יגיד לי, קשרים, בונים אותם פלדה, הנה ראינו כמה פעמים קשרים נפלו, באמצע הכביש, כביש ירושלים תל אביב נפל פעם גשר. ריסק 2-3 מכוניות. הכל יכול להיות. אז חושבים שהכל עולם ככה. נתאום הוא עובר על הגשר, תדע זה סכנה. ואז דנים אותו אם הוא עובר את הגשר או לא עובר את הגשר. וכן, לא משנה, ברכב, לא ברכב, יש מסע כבד מעליו. הנה, לא קרה ביום שישי הזה האחרון, נושא מצילנו, במנהטן, בניו יורק. יהודי חרדי שעושה חסדים רבים עם אנשים, בלי סוף. עבר, נפל עליו מנוף והרג אותו. בכניסת שבת. השם לנדיד, השם מצילנו. אז תארו לכם, אין סוף, אדם חושב שזה של מה בכך, מה זה ככה, והולך ורץ ונכנס. כמה פעמים טרקטורים דרסו אנשים, כמה פעמים היה זה, שם אצלנו, בסוף. מה אומרת ותו לא? מה, רק על הגשר? אין עוד מקומות שיש זה? אומרת הגמרא, יש כעין זה. מה כעין זה? למשל, נוסע בספינה במקום, ספינה בים, בסכנה. הרי כשיורד דייבשה, מברך הגומל. אז זאת אומרת שהוא היה בסכנה בשעה שהיה בספינה. וכמרה אחר כך מוסיפה, רב לא היה נוסע עם גוי. אם יש גוי, כומר, נוצרי, אני יודע מה, לא ייסע איתו, פחד, שלא יתרם הזה. שמואל חלק עליו, אמר, דווקא אני נוסע עם גוי. אני לא עולה עם ספינה אם יש שם רק יהודים. אני מחפש עוד אומה אחרת. למה? שטן ביטרי אומה למגרה, וכך נפסקה הלכה. שהשטן, הוא יכול למשל לגרום שאיזו ספינה תטבע, בתנאי שהם כולם בני דת אחת. אבל יש שם כמה דתות, אז הוא לא יכול להתדחם גם עם זה וגם עם זה, גם עם זה, אז יש הצלה. השמואל היה מחפש תמיד שיהיה איתו גם איזה גוי בספינה, ואז היה נוסע, כדי שלא יקרה איתו. אבל בכל אופן, תראה כמה חששו. רבי ינאי היה, שהעולה לספינה, היה בודק אם אין חור. הנה, לא היה שבוע, לפני שבוע, מטוס. היה שם חור. התברר, מה התברר בסוף? מה שמם גויים האלה? אחד, בשדה התעופה שם, באפריקה, אין אמונה באפריקנים. נתן לו מחשב ממולכד. הכניס אותו למטוס, והפעיל אותו מרחוק, כשהמטוס היה באוויר, הפעיל אותו, המחשב אף החוצה עם הבן אדם, חור, אבל שר נוסעי המטוס, שלום להם, לא יודע מה קרה שם, אף אחד לא יודע, איך זה יכול להיות דבר כזה, זה נגד הטבע אפילו. וכן הגמרא ממשיכה ואומרת, העולם עלי עמוד אדם במקום סכנה, שמאין עושים לו נס, ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכיותיו. וכן עובר כביש סוען, לא במעבר חצייה, אני יודע, לא בשעה נכונה, בא וקופץ והתפרץ לכביש, אוי ואבוי. כל הזכויות שלו אינם, כל המצוות שעשה, כולו רח. רח התעלק פלסטין. לא נשאר כלום. אז, ואסור לעמוד שם, אמר. אמר בחנן, מה יקרה? מאיפה הבאת את זה? מאיפה? תביא לי פסוק. לא אמרנו עכשיו, אל תגיד שום הלכה שאין לה מקור. אמר לו, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. פלא פלאים, יעקב אבינו, אלוהים היה מישהו פה, היה אומר, זה מה? מה הוא מדבר? לפני פרשה אחת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך, שמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל המקום הזה, כי לא אעזבך. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, חנש השם, וידר יעקב נדר למור, אלא שעה 22 שנה מאז, היה בבית לבן 20 שנה, ועוד שנתיים בדרך, אמר מי יודע, אולי עשיתי איזה עוון. יעקב צדיק קדוש היה. אולי נחשמתי באיזה דבר. אולי זה, אולי זה, אולי זה. עכשיו הוא מתחיל לפחד. וירא יעקב מאוד ויצר לו. ויחץ את העם אשר איתו, את הצום, את הבקר, לשני מחנות. אז מכאן ילמד אדם שתמיד צריך להיזהר, תמיד צריך לשים לב, ולא ללכת למקום סכנה. סיפרתי לכם על הרב יסוד ושורש העבודה. היה חי לפני 250 שנה. קדוש, נורא. לא יודע, אני מיום שהכרתי את ספרו, אני רועד שאני קורא אותו. רבי אלכסנדר זיסקינד, קדוש, קדוש. הוא כותב שם בסוף הספר, צבא לבניו, צבא של כל מיני הנהגות. הוא אומר להם, תדעו, הייתי הולך לבית הכנסת, בדרך לבית הכנסת, היה שם איזה קיר שהוא לא היה הכי בטיחותי. היה נוטה ליפול. כל פעם לפני שהייתי מגיע לקיר, הייתי אומר, ריבונו של עולם, תציל אותי מהקיר הזה שלא ייפול עליי. הייתי עובר אותו, הייתי אומר, אני מודה לך, אבא שבשמיים, שהצלת אותי מהקיר הזה. אומר לכן, עוד פעם הוא צריך לחזור, אחרי התפילה, ועוד פעם, מנחה, ערבית, אני זה, מבקש הקדוש ברוך הוא. הוא כותב שם לבן שלו, שהבן שלו שהיה ילד, היה חולה, והיה מצב לא טוב, והוא בכה, והתפלל לשם, והתענה, מה לא עשה? אומר אחרי זה עברי, אומר מאותו יום, תדע, עד סוף ימי, אני אומר, סומך נופלים ורופא חולים, מברך את הקדוש ברוך הוא שיציל אותך ממוות. לא שוכח לו את זה. והוא כך צריך להיות האדם. אין שום דבר בטוח בחיים. מה האדם זה? אומר, הבטיח, תגזור, הרב יגזור. איזה יגזור לגוזר המסוף לגזרים. שם גם עמד רב, שר של מצרים ואיזה... אל תאמינו לכל השטויות האלה, לעובדי אלילים. מאמינים בכל מיני הלל בבני אדם, שבן אדם יכול לגזור, בן אדם יכול... הוא אומר, מה זה צדיק גוזר? צדיק גוזר זה מדובר על אברהם אבינו, יצחק אבינו, על להם. מה, כמה משה? אז משה רבנו, למה היה צריך לבכות לפני הקדוש ברוך הוא בעגל? וביחל משה עד שהחזתו אחילו מסכן, נהיה חולה. השתה תגרמה, קיבל פוטגורני, רש"י אומר. מה זה פוטגורני? קיבל דלקת פרקים. משה רבנו עליו השלום. תגיד, אני גוזר שישראל יחיו. זה לא הולך ככה. זה שטויות, זה עובדי אלילים, זה למדו מהנוצרים להגיד דברים כאלה. מי יכול לגזור? כמה תפילות, כמה תחינות. הנה, תראה, מאז נחרב את המקדש עד עכשיו. כמה צדיקים עמדו לישראל, כמה התפללו, כמה הבטיחו, כמה כתבו תאריכים, כמה ביקשו והתחננו. לא תמיד זה מצליח. הנה שהייתה גזירה נוראה בזמן הנאצים ממח שמה בזכרם. מה שלא היה, נורא נוראות. אני אספר לכם סיפור עובדה. אני, שהייתי ילד, גם הייתי סקרן גדול, עכשיו הרבה פחות. אבל סקרן בדברים טובים. מורבי עליו השלום, היה לו בספרייה שלו איזה מקום, חדר, מקום, בפנים ממקום, הייתה לו איזה שקית שהיה כושר אותה ואף פעם לא, זה היה בקושי, לפעמים היה מרגיש לא טוב, איך תביא לי את זה? והוא אומר לי, איפה זה מחובה? ולא, עכשיו מה היה לו שם, אה? ויום אחד כשהוא לא, הייתי בטוח שהוא לא יבוא לנו, לפעמים פתאום אתה בטוח שהוא לא בא והוא מגיע. אבל הייתי בטוח ב-1,001%, וגם שמתי את אחת החיות שומרות שמה, בחוץ, שתודיע מראש, ופתחתי את השקית. היה שם פנקס, כתוב שם כל מיני דברים שהיו מגלים לו בשמיים, וכל מיני חלומות שהוא ראה, וכל מיני מדרגות שהנשמה שלו הגיעה אליהם, וכל מה שקרה איתו, זה בקיצור יומן שמיימי זה נקרא. היה שם הקטע שהוא מספר, כותב, את התאריך ואת היום ואת השעה שהם היו לומדים בישיבת בני ציון בקבר רחל אמנו עליה השלום באמצע מלחמת הגרמנים הארורים בשנת תש"ב. והנה הגיע חכם אחד מקובל שהלך לעולמו, היה חברו, ועמד אמר לאבא שלי, תשמע, היום הודיעו שכך וכך עוד נהרגו פה ושם ברומניה, ועכשיו מגיעים להונגריה, לא תקום פעמיים קצרה, וזה צריך לעשות משהו. מה אתה עושה? אמר, אני צריך לעשות חרם על הנאצים. מה אתה עושה? אני לא מתערב. הוא לקח חרם, הכל בו יש. כל בו, בספר כל בו מובא חרם שמחרימים. בר מינן. ארוהו ביום, ארוהו בלילה, ארוהו בכניסתו, ארוהו בצאתו, ארוהו מפי השמש או מפי הירח, ארוהו מפי זה. יש שם איזה אולי, אני לא אגזים, 300 ארורים. שם כתוב. וכל מיני שמות הקודש, מלאכים כאלה, מלאכים כאלה. לא עושים את זה. זה מה שאומרים לפעמים פולסא דנורא. כל אחד נהיה לי פולסא דנורא. שורף נייר וזהו, והכל נהיה בסדר. שם היה כתוב, והוא קרא. מה רבי לו? נאצים! הורגים יהודים. פחד לזה. אי אפשר להתעסק עם שטרח רע. אל תתגרה עם רשע שהשעה משחקת לו. אומר, אני עמדתי בצד והייתי עייף ונמנמתי. לא יודע אם כתוב נמנמתי או הייתי ראיתי בהקיץ. הייתי נחס בעל שלושה ראשים. ובא מלאך אחד ואמר לי, דע שהנחס הזה לא יוכלו לו כל מיני ברזל, כל מיני כלים וכל מיני כלי משחית שבעולם עד שיבצע את זממו. ותיזהר לך נפשך וחיה. אז כן, החכם ההוא, לא יודע אם זה קשור או לא קשור, הוא כתב אחר כך, הלכו לו שני בנים. הלכו לו שני בנים, משפחה מפרוסמת, לא אזכיר שמות, דווקא היו צדיקים, היו זה, אנחנו מסרו נפשם של ישראל. ואחרי זה, ומור אבי עמד בצד וכתב שכך, אז זאת אומרת, לא תמיד אפשר להתגרות ולהתעסק עם זה. היה ידוע גם פה בירושלים, בית דין, שעמדו בזמן השואה, שלושה תלמידי חכמים היו, הם היו אשכנזים. והם עמדו, עשו יום תענית, בסיום התענית, אחרי מנחה, עמדו ועשו גם כן חרם על כל הממשלה הנאצית. הביאו את השמות שלהם, הימלר, היטלר, מחשמם, אייכמן, כולם. זכר זכרם, משחקו עצמותם בגינם, קראו אותם את כולם. באותו חודש, שניים מהם נפטרו, והשלישי נשאר חי. כשאני הכרתי אותו, היה בא לתפלל עם מור אבי בימים נוראים, הרב ימיני. לא, לפני שבועיים היה אצלי בבית נין שלו, בא מאיזו ישיבה. אמר לי, אתה עיקר, אמרתי לו, ודאי, וכך וכך. והרב ימיני היה גר פה ברחוב, בשכונת אחווה. זכון משה, ליד זכון משה. שם היה גר, יהודי צדיק שתקן. הוא היחיד שנשאר. כלומר, אי אפשר להילחם עם דברים שבאים מלמעלה, יש סיבות. אילת האילות וסיבת הסיבות. להתפלל, כן. בדרכים קונבנציונליות, כן. אבל בנשק לא קונבנציונלי, כמו שזה פתאום חרמות, פתאום ספרי קבלה וכדומה, לא יעזור. יש לנו גמרא מפורשת, מסכת תענית. לוי בר שישי. אתה יודע מי היה? ענק שבענקים. גדול תלמידיו של רבנו הקדוש. הוא רבי לוי. יום אחד לקחו אותו, באו, אני לא אכנס לזה כרגע, זה עוד סיפור, סיפור טוב, סיפור לא ייגמר. אז לקחו אותו אנשי כפר ססה. זה קיבוץ ססה של היום, שמחזיר אותם בתשובה. אתה יודע איפה הוא? 20 קילומטר ממירון צפונה. שם השביל, איזה נוף יפה שם לראות את זה. פסטורלי, עכשיו בחורף, לנסוע שם לראות כל השדות מלאות ירק ובננות, ומה אתה לא רוצה, איזה יופי, איזה יופי. ומחשמם, החיזבאללה צופים עליו, ואהבת זכר. גם אז היו אבות אבותיהם של העמלקים האלה שם. יום אחד באו לרבי לוי בבית המדרש, אמרו לו רבנו, הגיעו החיזבאללה לכפר. מה? הגיעו לכאן, מה הם רוצים? הוא אומר, באים להרוג את אנשי הכפר. אומר, כן. וישר ניגש לארון קודש, הוציא ספר תורה, עלה לגג, אמר ריבונו של עולם, אם אני ביטלתי עוד אחת מהספר התורה הזה, שיבואו. אם לא, שילכו. במקום הלכו. החזיר את הספר התורה למקום. תשקוט הארץ 40 שנה. נפטר. אתה נרדמת לי. יופי. שמתיה תשען וככה מצוין על הבבא. מה, שעה אתה לא יכול להחזיק מעמד? או. אם היית נהג, מה היית עושה עכשיו? סקנים הנושאים. קיצור, זה תלמידו, אחרי 40 שנה, אמרו לו, רבנו, הגיעו החיזבאללה עוד פעם. הגיעו? אין בעיה. אחלה, כבר הוא מכיר את הפטנט, אחלה ארון קודש, הוציא ספר תורה, עלה למעלה. זה תנא, דור תנאים. אומר, בראש העולם, אם ביטלתי עוד אחת מהספר תורה הזה, שיבואו, אם לא שילכו. הלכו, אבל היד שלו השתתקה בטיבה שידו. קיבל שיתוק. חזיר הספר תורה למקומו, אומר, אין דבר, היה כדאי, עצמים מאיתנו, שיהיה לו שיתוק, ולא יבואו הגויים יעדגו. ככה מצירות נפש. תלמיד תלמידו, עוד פעם באו אחרי 40 שנה, באו המחשמם וזכר זכרם, הפעם כבר זה היה דאש ועוד, באו, לקח ספר תורה, עלה למעלה לגג, ואמר מה שאמר, אותו דבר, לא יפשה ידו ולא הלכו. לנו לא העלה ולא הוריד. למה הגמרא כותבת את זה? שתדע, זה לא כל מה שאתה רואה, שהיו אז, היו קדושים, היו יכולים לגזור, היו יכולים לעשות הכל. מה אתה מדבר? אם אתה חושב שזה ככה? היה עליו השלום, המגיד, תלמידו של הבעל שם טוב, מזריץ, לא? מגיד מזריץ. הוא לפני פטירתו אמר, תדעו, אני אעלה לשמיים, אני לא אנוח ולא אשקוט, ולא אלך למקום שלי בגן עדן. ואני אעשה רעש גדול, ואלך אעשה מהומה, ואצעק שם, ואעיר את כל האבות, ואת כל הצדיקים, וכל התנאים. ואתם תראו, אחרי 30 יום יבוא משיח. עבר 30 יום, 300 יום, שום דבר. בא רב לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, אמר, אתם יודעים מה, אני יודע מה קרה שם, שיחדו אותו בשמיים, נתנו לו 13 נערי סמונת אחיה, ואיזה גן עדן יפה, הוא שכח מאיתנו, לא זוכר אותנו בכלל. אני לא כזה. אני מבטיח לכם, אמר רב לוי יצחק, שאני לא אנוח ולא אשקוט, אני אעמוד ליד כיסא הכבוד, ואחזיק ברגל של הכיסא, ואצעק זעקה גדולה ומרה, ולא אכנס לגן עדן, ואגיד, אתם לא תעשו איתי מה שעשיתם, מגיד מזריץ, ואתם תראו שיבוא המשיח. ונעבר קציר כל הקיץ, ואנחנו לא נוסענו. כלומר, אין עצה ואין תבונה נגד השם. משיח יבוא, אבל איך? זה אנחנו לא יודעים. לכן זו סכנה שאדם מכניס את עצמו לתוך... עכשיו, הרבה דברים חכמים הזהירו אותנו, ויוני שמירת נפש, זה גם כן אחד מהם. שאדם לא יבקש דברים שהם משונים, יותר מהצורך. אני סיפר לי, לא אזכיר שמות, כבר אנחנו היום בסימן קצת של עניינים כאלה. התלמיד חכם אחד גדול בדור שעבר, ולפני אפילו שני שתי דורות, עוד זכה להיות אצל בן איש חי. והצדיק הגדול הזה, לא פחות אלא יותר, נכנס שד בתוך ביתו. היא עשתה איזה משהו, לא יודע מה הייתה עושה בלילה, הזה, בא שד, מזיק, לא רוח ולא זה, לא נוזר, יקלקל אותו, תביא אותו, אותו אורגינל. בא שד, נכנס תוך ביתו. ומסכנה, אין לה לא יום ולא לילה, אין לה מנוחה. היה, הוא סיפר לי, זה שמעתי מפיו. לא מספר לכם עכשיו סיפורי אלף לילה. אמר לי, לא עזבתי חכם מקובל בעיר העתיקה, שלא הלכתי אליו, שילמד אותי מה עושים. שיבוא יעזור לי. אמרו לי, אנחנו מפחדים להתעסק עם השד הזה. הוא נקמן. הוא יבוא, ינקום בנו. לא רוצים להתעסק איתו. אומר, אבל זה הבתי, נשואה ומסכנה אין החיים, לא יום ולא לילה, לדר, הריון, מסכן בעלה, מסכנים הילדים, לא יודעים. טוב, אז הוא אמר להם, תלמדו אותי, והוא מקובל גדול היה, אני אומר לכם, תלמיד של הבן איש חי, תלמדו אותי מה צריך לעשות. אז לימדו אותו. היו כאלה שפחדו, והיו כאלה שלימדו אותו. לימדו אותו. ואחרי שלמד וידע את כל מה שצריך לעשות, אמר לי גם אחרי זה יום אחד, היה חכם יעקב דווק, פה הכרתם אותו בשכונה, ביעקב דווק, הוא סיפר לי שהוא זוכר אותו, היה הולך עם מטפחת, אצל כמה, אצל רבי שאול דווק ואחרים, שהיו קושרים על זה קשרים ואומרים כל מיני ייחודים, והיה שם לה את זה על הראש. זה אחר כך. אז עוד ועוד, מסכן, כמה תרח, כל חייו השקיע, השקיע, השקיע להציל את הבת הזאת. וקיצור, יום אחד, הלך ועשה מה שאמרו לו, צעם והכל, הוציא אותו, אמר לו, המזיק הוא ינקום בו. והוא סיפר לי, שום אחד, והוא היה יושב בעיר העתיקה בפורת יוסף, בחצר שמה, בקומה שנייה למעלה, על הכיסא, והיה שעת דמדומי חמאס, סמוך לשקיעה, והיה לומד. פתאום ראה את השד מולו. אמר לו, עכשיו אני ארוג אותך. אז הוא מהר אמר, ענה בכוח, לא יודע מה שאמר, העיף אותו 5 מטר עם הכיסא דמטה, הפיל אותו. שיבר את שתי הרגליים, ושישה חודשים היה מרותק למיטה, חזר לאתנו, היה רע, וניצל. אבל אחרי זה, שם לה כל מיני דברים של שמירה וכו'. לכן לא תחשבו שהדברים האלה הם דברים של ככה, מה וכך, כל אחד מספר לך סיפורי אגדות, וב-1800 הם יבואו אליך בחלום, והם יגידו לך, ותיקוני נשמות, והוא עושה תיקון זה, מה זה, זה לא... מה זה, כל אחד יש לו מפתחות מאסטרים שלמעלה, זה לא הולך ככה, זה סכנה. אני מספר לכם עובדות. לכן צריך להיזהר, לא לעשות דבר שהוא מעל ומעבר לכוחותינו. עכשיו אומר עליו השלום הגאון החידה, שבעיקר בימים של הסליחות והתשובה, כמו ימי שובבים, צריך יותר זהירות. צריך יותר זהירות. אז מה? למשל, הזהירו אותנו רבותינו דברים אסורים משום גילוי. אם השארת מים מגולים בלילה, אסור לך לשתות אותם אחר כך, שאתה מהם נחש. מרן כתב שמקום שאין מצויים נחשים, מותר. אבל הגאון מווילנה כתב שאין הכוונה נחש, נחש פיזי רק. יש הרבה פעמים האדם באים לו הרהורים ומחשבות בתוך התפילה, זה שאתה מים מגולים, זה הנחש הקדמוני מביא לו מחשבות. זה גילוי, זה נקרא דברים אסורים משום גילוי. וכן דברים שאסורים משום רוח רעה, כמו אוכל מתחת המיטה, או שום כלוף וכדומה, זה נקרא משום רוח רעה, או משום סכנה. סכנה, הגמרא אומרת, למשל, אסור לקחת מטבע, לשים בתוך הפה. הגמרא כבר אז כתבה, למה? אולי נגע בזה איזה מצורע, או האדם יש לו זיהום, ואתה שם את זה בפה שלך. היום תיזהר, אתה הולך לבית רפואה, תדע, הכפתור של המעלית, מיליארדי חיידקים שמה. תשתמש עם השרבול, או תשתמש עם קצה המעיל שלך, עכשיו חורף, יש מעילים. או עם איזה נער, תקח איתך נער טואלט, נער טיסו. סכנות בלי סוף יש. היום, והחיידקים של היום, וואי 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 וואי. הנה, היום גילו שכבר למעלה מכמה אלפי נשים הרות באיזה מדינה נדבקו בחיידק החדש הזה, שאין לו רק שבוע, או בין שבוע, שבועיים. שם יצילנו. אז אתה לא יכול לדעת מה יכול להיות. גמרא לא אמרה, לא ייקח כיכר וישים אותו בבית שחיו. למה? היא הזיעה של הבית השחי, אחר כך הוא אוכל מהכיכר הזה, יורעל, יקבל רעל. הוא לא יודע ממה זה, יקרה לזה מגפה, וזה מהכיכר הזה. וכן הלאה. אז זה דברים משום סכנה שיש. וכן לא יעבור על גשר שהוא רעוע, וכן מקום סכנה. ויש גם דברים שאסורים משום שכחה. עושה אותם, שוכח. מנגב את הידיים שלו בבגד. זה ישכח תלמודו. מה זה ישכח? יבואו החיצונים, ידבקו בו. אז רגע אני רוצה לשכוח את הצרות שלי. טיפש. זה לא פירושו, שכחה, רק שכחה. זה מתאחזים בו החיצונים. לכן כל זה צריך להיזהר. עכשיו יש לנו גמרא, בפסחים. אוכלים ומשקים שתחת המיטה רוח רעה שורה עליהם. הרמב״ם כתב שדבר, לא, מה זה רוח רעה? הוא אומר דבר המזיק ייפול שם. כי בדרך כלל תחת המיטה יש שם זוחלים, לטאות. מדובר שם היו ישנים בחצרות, בכל מיני מבואות. היה וזה. אז היה מצוי. הרמב״ם לא הולך אחרי המיסטיקה. הולך אחרי המציאות. תוספות, במסכת חולין, הביאו את זה גם כן, שם אמרו, אין בימינו רוח רע, אבל הגאון מבינה חלק. אמר, יש. יש מחלוקת. התוספות אמרו שנחדשו. הגאון מבינה עצמו כתב שבימינו רוח רע נחדשה יותר. הוא אומר, בזמנו היה הסיפור של אברהם בן אברהם, מכיר את זה? היה גר צדק. בנו של הגרף פוטוצקי בפולניה. פולניה, יום אחד יצאו מהאוניברסיטה, הבן של הגרף, פוטוצקי, ואיתו החבר שלו. והם הלכו בדרך, פתאום ראו את החבורה, נוער נוצרי, מה שמם, התעסקו עם איזה שתי בנות, צהבו להם בצמות, עיקו אותם, חבלו בהם. אז הם לא יכלו לסבול, הם היו אנשים קצת הומנים. רצו אחריהם, גרשו אותם. מה אתם עושים? אמר, יאללה, יאללה, הם היו שם פרחחים אלה, הלכו להלשין, כאילו אלה מגנים על יהודים. בואו נתן להם מכות, בואו זה, תחיל להיות זה. זה אמר, אגרף פוטוצקי, בנוס אגרף פוטוצקי, אמר, אתה יודע מה, נמאס לי מהנוצרים האלה, מה שמם. והוא היה בן יחיד לאביו ולאמו. לאביו היה בעל אחוזות. כל צפון פולניה, כל האדמות, הקרמים והשדות והפרות והשברים והעבדים, הכל שלו. זה מעשה לפני 250 שנה יותר. אמר, נמאס לי, הלך אצל הגאון מבינה. אמר, אני רוצה להתגייר. אמר, לא, אצלי. תיסע לאיזה מדינה שלח אותו, בחן אותו, ראה שהוא אמיתי, ולא איזה חלילה, יש לו כמה פנים, שלח אותו, אמר, לך לשם. זה ברח, עזב את ההורים שלו, לא הודיע. קח איתו כסף, מלא כסף היה לו. קח איתו וברח עם החבר שלו. הלכו יחד והתגיירו, והגיעו לאיזה מדינה שם, רומניה, הונגריה, יודע. העיקר לא להיות בפולניה. פולניה הייתה מדינה אנטישמית עד היום. זו אחת המדינות הכי קשות. כל הכבשנים הנאצים היו שם, מחנה אושוויץ, וכל הזה, האדמה שלה רוויה מדם של ישראל. מכל התורות, איפה? אני לא מדבר רק עכשיו. מי הרג את רבי שמשון מאוסטרופולי? הם הפולנים הארורים. מי את השח וביתו, כל מה שהיה איתו נפלו בשבי. מה הם עשו? ולא כעת, אני מדבר אתכם עוד באלף הקודם. מה הם לא עשו הפולנים הארורים האלה? וכולם, מחבריהם איתם. רק הם היו בראש החיץ. קיצור הדברים, היהודי הזה מסכן, גייר, קרא שמו אברהם בן אברהם. וידעו שהוא גר, אבל ידעו מי. אמא שלו מתיים התחילה לחפש בכל המדינות. היה לו המון כסף. אבי מרוב צער מת. אמו נשארה בחיים והשתוללה, השתוללה, השתוללה. קיצור הדברים, יום אחד תראה מה זה מלשינות. היה יושב, לומד תורה, יש לו אישה וילדים כבר, יהודיה, ילדים יהודים. יושב לומד, והיה איזה ילד חצוף, שהפריע לו, אז הוא העיר לו. זה חצוף, עוד פעם שיח. העיר לו, אמר לו, לא יפה, אתה ככה מתנהג בחוצפה. אמר לו, מי אתה שתוק? אתה חתיכת גר, אתה חתיכת גוי. פולני, פולני ממזר, לא יודע מה שאמר לו, שם ישמור. הוא שתק, מה הוא יעשה? בינתיים, מה? חברים פה, שמה נתגלה הדבר,
ומהשמיים בדיוק האמא הגיעה לאותה עיר. ולאט לאט חילו ברחוב לדבר, זה גרצטק. נכון, ראיתי איזה אישה אחת גויה, באה מפולניה, מחפש את הבן שלה, זה כנראה הוא. וכך, שמועות, עושות להם כנפיים, אז היא נודע לה. נודע לה, ישר פנתה לשלטונו, פנתה אליו, לא רוצה לשמוע אותה. גירש אותה מעליו. והיא זיהתה אותו. יש לו זקן עכשיו, פאות, הכל, אבל זיהתה אותו, זה בן שלה. צריך לבכות, תחנן אליו, לא. הלכה לשלטונות, אמרה תעצרו אותו. עצרו אותו, שמו אותו בכלא. אמרו לו, מה? נגייר, היהודי? זיד. אתה לא תהיה זיד. וזה מסכן. עכשיו מה יהיה? תפך עליו הגלגל. מגרה רמה לבירה עמקתה. בסוף עשו לו משפט, אמרו, אין תקנה רק לשרוף אותו באש, כמה שאמיר את דתו, דת הנצרות. אבל, כשעשו את המשפט, באה אמא אמרה, תראה, זה עוד ניסיון. אמרה, תנו לי לדבר איתו. בבית המשפט, ליד כולם, התחילה להתחנן אל הבוכה וצועקת. זה הסיפור הזה כתב אותו הרב דוקטור מאיר להמן, עליו השלום. היה גדול הרבנים בגרמניה. כתב את זה לפני 100 שנה. הסיפור היה מעלה מ-250 שנה. צעקה וצעקה וצעקה והתחננה לפנה, בכתה, חיבקה אותו, לא הסתכל עליו, לא יעזור. אני יהודי גמור, ואני אמות כיהודי. יעשו בי מה שירצו. סקילה, שריפה, הרג וחנק, שמה ישראל? אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ככה צעק לבית המשפט. ראו, אין תקנה, העלו אותו לגרדום, ושרפו אותו. שרפו אותו, בסוף נתנו אותו ליהודים, שיקברו אותו בבית הקברות שמה. באותה לילה פרצה שריפה בעיירה הזאת, חילתה את כל הבתים של הנוצרים. הגאון מבינה היה בחיים, היה בסוף ימיו, אמר שהוא מבקש שיקברו אותו לידו. מחלקו. חלקי. קרוב מבינה, אתם יודעים שזה קרוב מבינה. היה שם רק 3 שעות ביממה. כמה תורה, כמה זה. אמר, אני רוצה להיות שכן שלו בגן עדן. ואמר, תדעו שהסתרה אחרה הרבה התבטלה, והרוח רעה, למה הבאת את המעשה? אמר, הרוח רעה מאותו יום שהוא נהרג, נשברה. אין רוח רעה כמו שהיה פעם. זה העדות של רבי חיים מוולוז'ין. והוא נקבר לידו. אז תארו לכם, מה זה, כמה היו אז, הרוח הייתה לוחמת ומנסה. הוא אומר, כשזה בא אחד משלהם, ונכנס אלינו, ונהיה יהודי, ומסר נפשו, וקידש שם שמיים ברבים, שבר את הסתרה אחרה. זה מה זה עוצמה. מי יודע בדורנו? כמה נהרגו, כמה זה מסכנים בגלל אותם יהודים. איזה זכות זאת. אז כמה הרוח רעה נסברת. הרי יש לנו גמרא במסכת נידה. לא כדאי, אין מחר. גמרא במסכת נידה דף י"ז. האוכל שום כלוף ובצל כלוף וביצה כלופה. הוא מסכים שעבר עליהם הלילה ולן בבית הקברות, שם כתוב גם, שם ישמור. זה מה איתו? הגמרא אומרת, השם יצילנו. זה רבי שמעון בר יוחאי אמר. אמר רבי יוחאי משום רבי שמעון בר יוחאי. דמו בראשו מתחייב בנפשו. כלומר, זה נקרא מתאבד. צריכי צדק כתב דווקא כשהם לבדם. אז מה נעשה? אז אנחנו מקלפים ביצים, יש לעשות איזו סעודה גדולה, או מגדניה. עכשיו רוצים מחר לעשות עוגה. לא יכול עכשיו 100, 200, 300 ביצים. אומר זה חצדק, תערב איתם עוד משהו, ויהיה מותר. הסמק, ספר מצוות קטן, כתב עוד דבר, זה מראה מקורבין. כתב, שישים קליפה שלהם עליהם. למעשה לפעמים, ליל שישי, יום חמישי בלילה, האישה מכינה בצלים, חותכת אותם, עד שחתכה אותם, מכינה שומים,
עד שקלפה אותם וכדומה, והביאה אותם, תשים קליפה שלהם עליהם, תשים במקרר או במטבח, וזה יהיה מותר. וזה כל זה מדובר בלילה. ביום אין בעיה, אתה יכול להשאיר כלוף כל היום, אבל בלילה זה סכנה. זה משום רוח רעה, סכנה, צריך להיזהר. הרש"ל, רבי שלמה לוריא, כתב שבזמן הזה יש מי שמקל ויש מי שזה. וכן, יש לנו צוות רבי יהודה יחסית. לא ייקח אדם אישה ששמה כשם אמו. הרבה שואלים אותנו. אין זה איסור. זה יש שמקפידים בזה, אנחנו לא מקפידים בזה. צוות רבי יהודה יחסית, זה לא אנחנו קיבלנו. ברוך הבא. למה? מה כתוב שם? צבא. צבא זה לבניו וזרוע אחריו. זה נקרא צבאת רבי יהודה יחסית. ויש על זה הנודע ביהודה. הנודע ביהודה אומר שאי אפשר לחדש שום דבר מאחרי שהתלמוד נחתם לחדש. הוא מביא ראיה. ראינו שמואל האמורה, שהזכרנו אותו מקודם. הוא היה נשוי עם ביתו של מור שמואל סבא. והנה, חתן ששמו כשם חמיב. גמרא מפורשת. אחר כך לא יישא שתי אחים, שתי אחיות. הוא אומר, יש בגמרא 80 זוגות כהנים, אחים כהנים, זאת אומרת 160 איש. שהם 80 זוגות, 80... נשאו 80 זוגות בנות כהנות. אז הנה יש לנו... שכן היו, זה בגמרא מובן שזה היה בסדר, ואין צורך לחשוש. אומנם החתם סופר קצת פקפק, אבל אמר מי שקפיד קף דבעדי, כך מביא באבן העזר, שאל אותו אחד. מי שלא מקפיד, לא יקפידו איתו. ועוד, כתב כל זה, ערוגת הבוסם, גם פוסקי השכנה זה כל מביא לכם, ערוגת הבוסם כותב כל זה שלא הגיע לגיל 20. אז הוא יכול להגיד, למה אני אקח, אני אקח קדה ששם אביה כשמי? אבל אם עבר גיל 20, מה הוא מדבר בכלל? הקדוש ברוך הוא כל יום אומר, טיפח עצמותיו. אז מזה הוא לא מפחד. ומצווה את רבי יהודה יחסית לא מפחד, זה טיפש. היה איזה אחד פעם, בחור, טוב, גם כן, תעננתי אליו, אמרתי לו, תשמע, יש איזה יהודי שאני מכיר אותו, לא מירושלים, יש לו בת שרוצה לחתן אותה. תשמע, תקח אותה. נאמר, ואיך קוראים לאבא שלה? שאלה ראשונה. כמה הוא? אומר, לא, אני לא לוקח. נשאר עוד 20 שנה רווק. תראו אותו, הייתי בוכה ממש. והיא כבר התחתנה, יש לה ילדים, עושה מחתן את הילדים שלה. לא טיפס, מטופס. בסוף לא יודע, אנחנו התחתן, לא יודע מה עשה. מה אני איתו התחתה? אבל אז טיפשו את אדם הזה כל יום עם הרהורי עבירה. כל יום שאדם לבד. מה? יש דברים שאנחנו נקיים אותם בגלל שזה הלכה. יש דברים שזה מנהגים. עוד, הנודע ביהודה כותב שאין רשות לפרסם את זה. זה כל זה הוא ציווה למשפחתו ולצאצאיו דווקא. ויש מהרש"א על זה. מהרש"א כותב שפעם הייתה אספה של תלמידי חכמים, וישבו לדון. כן צוות רבי יהודה יחסית, לא צוות רבי יהודה יחסית. עכשיו גם תדעו שזה דבר שקצת לפעמים מקומם. צוות רבי יהודה יחסית יש שם איזה 100 וכמה פרטים. אנשים תפסו רק את זה. לדוגמה, אחד הדברים הוא כותב, לא יגור אדם בבית שבנוי מאבנים. אז לפי דבריו, אנחנו יכולים לגור, לך תגור בניו יורק, במנהטן, שלא ייפול עליו שם מנוף. הכל אבנים, בירושלים יש חוק שכל הבתים זה שם אבנים. זה מזמן הבריטים. אז איך אתם גרים בבתים שיש שם אבנים? פעם שמתי את זה, איזה חכם גדול ברדיו, אמרתי לו, איך אתה זה? לא הייתה תשובה, עד היום לא קיבלתי תשובה. אז רק זה, יש עוד ועוד כמה דברים שהוא כתב שם, בלי סוף.
אז תופסים, זה מלקטים, זה V וזה X. זה לא הולך ככה. אז ארוגת הבושם כותב שצריך שיהיה, כל זה מדובר לפני גיל 20. ובכלל זה הדרך, יש על זה הנודע ביהודה, ועוד ועוד ועוד. עכשיו מה אנחנו עושים? משקים מגולים למסקנה. אמרתי לכם, מרן ביורי דעה, סימן קוף י' ו' כתב, שזה קטז, זה הסימן ששם כל שמירת נפש, ההלכות שם. גם בזבחי צדק, יש המון פרטים שם. כתב שבימינו שאין מצויים נחשים, אז מותר. אבל אמרתי לכם שכתבו שלכתחילה צריך להיזהר, ככה פרי הדס עצמו כותב, והרב חידה בשיעורי ברכה כותב בארץ ישראל נוהגים להיזהר, רק מה? אם זה הפסד מרובה, יש להתיר. למשל, קורה הרבה פעמים שבליל שבת קיצו על היין, והביא איזה יין משובח. לא משנה משובח, כל יין הוא משובח היום. והוא ברך עליו, ומישהו השאיר את הבקבוק מגולה. בא בבוקר לשאול, מה אנחנו עושים? זה הפסד מרובה. זה יין, עולה כסף. אין פחות מ-15 שקל, אתה תמצא בקבוק יין. אם פחות מ-15 שקל, זה סודה. זה לא יין. אז זה, לכן, מקרה כזה, זה נקרא הפסד, זה לא זה. וכן יין, הוא רוצה לקדש, אין עוד מה לקדש, הוא אוהב את היין הזה. מה ילך ישעין מהשכן? מה כל דבר נדבות? מה אנחנו קפצנים? מספיק. אז דבר כזה, אפשר יהיה להכיר, לכן זה. מה אתה אומר? שלא יהיה עלות השחר עליו. היה בלילה, האמת שמשקים מגולים זה דין אחר, סליחה. בוא נעשה סדר. בצל כלוף, שום כלוף ובצה כלופה, זה אפילו עבר חצי לילה, לא קרה כלום, עד שיעבור עלות השחר. אז רוח אשורה עליהם. אבל מסכים מגולים, זה סוגיה אחרת במסכת עבודה זרה. שם הגמרא דנה, שברגע שיעבור כל הסיבה שמשתה נחש או סממית, שהוא יעבור מאוזן אחד של הכלי לאוזן השני, זאת אומרת שתי דקות, דקה, שתי דקות, השארת את זה גלוי, גמרנו. חוץ ממשקי חם. משקי חם הם לא יכולים לזה. הנחש מפחד משקי חם. או אם היה שם, אתה נמצא שם במקום, כך אתה יכול לראות אם היה או לא היה. אז זה נמצא תחת השגחתך. זה הסדר. והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. נזכה שימי השובבים יהיו טובים עלינו, בימי תשובה ורחמים וסליחות. תמלא הקדוש ברוך הוא עלינו ברחמים. הזכו ואמצו. שלכם. תודה רבה, כבוד היושב, אני אתכם פה.